בבא קמא, דף סמך ג', תחילים בעזרת השם, דף סמך ב', עמוד ב', תחילת החלק השני של מסכת בבא קמא. תחילת פרק שביעי, פרק מרובה, שפותח בנושא חדש. החלק הראשון של המסכת עסק בממונו של אדם שהזיק, ומכאן עד סוף המסכת אנחנו עוסקים באדם המזיק. הפרק שלנו, פרק מרובה, עוסק במקרים שאדם הזיק על ידי שהוא גנב ממון מחברו. הפרק הבא, פרק החובל, פרק שמיני, עוסק במקרים שהוא חובל בחברו. ושני הפרקים האחרונים, הגוזל עיצים והגוזל הוא מאכיל, כשמם עוסקים במקרים של אדם שגזל מחברו. אדם שגונב, התורה כונסת אותו בכנסות מיוחדים. הכנס הקבוע זה תשלומי כפל, שזה נוהג בין בהמות, חיות, עופות שיש בהם רוח חיים, ובין בחפצים, דברים שאין בהם רוח חיים. כמעט בכל דבר נוהג שאם הוא גנב ובאו ותפסו אותו, העידו שהוא גנב, משלם כפול. זה כנס שהתורה כונסת את הגנב. כמובן צריך לציין, כל הכנסות שנעסוק בהם גובים אותם רק בבית דין שמוסמכים לדון דיני כנסות. נכון לזמן הקלטת השיעור אין לנו בתי דינים כאלה. אולי בזמן שיבנה בית המקדש ויתחדשו הסנהדרין, ישובו לדון דיני כנסות, אז נמצא שאנחנו עוסקים בדבר שהוא למעשה שינהג בזמן בית המקדש. מכל מקום, התשלומי כפל האלה שכונסים את הגנב נוהגים בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. וזה הכנס הקבוע לגנב. יש כנס מאוד מאוד כפול, משולש ומרובה, מה שנקרא, שהתורה כונסת אחד שגנב שור או שה, היינו כבש, והוסיף חטא על פשע, שחט או מחר, טווחו או מחרו. שכאן יש מה שמכונה תשלומי ארבעה וחמישה. התורה אומרת, חמישה בקר ישלם תחת השור. הוא יצטרך לשלם חוץ מהקרן, מה שהוא גנב, השור, חוץ מהכפל, זה תשלום שני, עוד שלוש פעמים, סך הכל חמש פעמים, חמישה תשלומים, חמישה בקר תחת השור. ואם הוא גנב כבש, שה, אז הוא משלם עוד שתי תשלומים. משלם את הקרן והכפל ועוד שתיים, סך הכל ארבע צון תחת השה. אבל זה נוהג רק בשור ושה. לכן אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה. שמידת תשלומי כפל נוהגת כמעט בכל דבר. בין בדבר שיש בו רוח חיים, כמו בהמה, חיה ועוף, ובין בדבר שאין בו רוח חיים. זה כפל, שזה כנס קבוע כמעט בכל דבר שאדם גנב. ומידת תשלומי ארבעה וחמישה זה דבר שהוא נוהג רק בשני דברים. אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד, כמו שנאמר מפורש בתורה. כי יגנוב איש שור או שה וטבחו, שחט או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה, וגומר, כמו שאמרנו. המשנה מדברת על נושא נוסף. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. זה גזרה של הפסוק שאומר וגונב מבית האיש ישלם שניים. משמע שאם אני גנבתי מהגנב, אני לא משלם כפל. אני אשלם רק את מה שגנבתי. וגם אם גנבתי מהגנב שור עושה, וטבחתי או מחרתי את השור או עשה, אז מכיוון שגנבתי את זה מהגנב, אני לא משלם תשלומי 4 ו-5. לא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. תחילת הגמרא, קודם כל, הסיכום של הדברים, במה מרובה תשלומי כפל מתשלומי 4 ו-5, נראה שיש רק דבר אחד. האם זה נוהג גם בדברים שאין בהם רוח חיים, שזה כפל, או רק בשובס שזה תשלומי 4 ו-5. ואילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב ובין בטוען טענת גנב. ומידת תשלומי 4 ו-5 זה לא ככה, אינה נוהגת אלא בגנב בלבד, לא קטני. לא כתוב הבדל נוסף במשנה שתשלומי כפל יותר מתשלומי 4 ו-5. איזה עוד הבדל יכול להיות? אז בתורה, בפרשת משפטים, יש הלכות מיוחדות בשומר שהפקידו בידו פיקדון לשמור. אנחנו נדבר כעת על שומר שלא מקבל שכר על שמירתו. היינו שומר חינם. הוא לא חייב לשמור שמירה כל כך חזקה. הוא רק צריך להיזהר לא להיות פושע, לא לפשוע בשמירה. יותר מזה הוא לא צריך להיזהר. אם גנבו ממנו את הפיקדון, או שזה נאבד, כל שכן אם היה איזשהו מקרה שזה נאנס, ולכן זה נאבד, השומר חינם יהיה פטור. זה יכול להביא מכשול, כי הביאו לאיזה שומר סכום, כסף נאמר, בשביל ההמחשה, או שזה יכול להיות שהביאו לו שור, או שהביאו לו שה. והוא שמר, הוא באמת התכוון להחזיר, אבל יום אחד בדיוק לא קיבל משכורת אותו חודש, והוא הגיע למצב דחוק, והוא לא הצליח לדבר על היצר הרע והחליט לקחת את הפיקדון בשקט בלי שאף אחד ידע, ולהשתמש עם זה לעצמו, הוא בעצם גנב. זה נקרא גניבה ברמה נמוכה של גניבה, כי זה לא, זאת אומרת, מה פוש נמוכה? זה פחות חמור. זה לא כמו בן אדם שהולך באיסור ולוקח ממון חברו. כאן הממון הזה הגיע אליו ביתר. הוא קיבל פיקדון לשמור. רק מה? הוא גנב. הוא עשה איסור, זה איסור מאוד חמור. והוא נדון אותו לקו זכות, שהוא היה בטוח שיגיע אליו איזשהו סכום, שכר, הרבה לפני שהוא צריך להחזיר את הפיקדון, והוא אמר, טוב, אני אקח עכשיו את הפיקדון, ואני, כשיבקשו ממני את הפיקדון בחזרה, אני כבר אחזיר מה שיהיה לי אז. אבל הקדוש ברוך הוא סובב את העניינים בצורה אחרת, ולא היה לו מאיפה לשלם. ואז כשמגיע המפקיד לבקש את הפיקדון, הוא בבושה וכלימה אומר לו, מה נגיד לך, אין לי, אין. עכשיו הוא דוחק אותו לפינה ושואל אותו מה זאת אומרת, אין, תחזיר לי מה שהבאתי לך. אז יכול להיות שעבירה גוררת עבירה והוא כבר גם משקר. והוא אומר, אל תשאל, גנבו את זה. הוא יודע שבגלל שהוא לא מקבל שכר על השמירה, אז הוא פטור בגניבה. הוא יודע שאם הוא יטען שזה נגנב ממנו, אז הוא לא יחייבו אותו. אבל המפקיד לא מוכן כל כך מהר לוותר. הוא אומר, מה זאת אומרת? אולי אתה משקר? אז בוא נלך לבית הדין ותשווה. תשווה שאת השבועות שמשביעים שומרים. בוא נהיה בטוחים שבאמת אתה מדבר דברי אמת. על ידי שבועה, שאנשים פוחדים להישבה לשקר, אפשר יותר לבדוק אם הבן אדם דובר אמת. הולך השומר, ועבירה גוררת עוד ועוד עבירות, והוא גם נשבע לשקר. טוב, בסוף, מה אפשר לעשות? שקר, העולם אומר, אין לו רגליים, ובסופו של דבר, האמת מתבררת וצפה, אמת מארץ תצמח, בסופו של דבר, גם אם תקבור את האמת עמוק עמוק, בסוף היא צומחת, והתברר שהוא שיקר. הוא גנב, הוא שיקר, הוא נשבע לשקר, והוא נקרא טוען טענת גנב, ובעצם הוא גנב, כי הוא הרי גנב את הפיקדון. הוא התורה אומרת מפורש שהוא משלם תשלומי כפל. כמו שנאמר בפסוק, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש. זאת אומרת, או שזה באמת נגנב, או שהוא טוען שזה נגנב. אז התנא בברייתא השנייה שנראה בסמך ג' עמוד ב', ואנחנו נלך לפי שיטתו, אומר שמה שנאמר בהמשך, אם ימצא הגנב, אם מוצאים באמת את הגנב, אז הגנב ישלם שניים. אז החלק הזה מדבר על הגנב עצמו, שהוא משלם כפל. ממשיך הפסוק ואומר, אם לא ימצא הגנב, ודורשים שזה הכוונה, אם לא ימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו הגנב, שזה נקרא טוען טענת גנב, וכתוב שם שהוא נשבע לשקר, על כל דבר פשע, אם הוא טוען טענת גנב, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל הוידה, אומרת התורה גם שם, ישלם שניים לרעהו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה אומרת שהגנב הזה שקיבל את הממון ביתר, קיבל פיקדון לשמור והוא גנב את זה, משלם כפל אם הוא נשבע לשקר, וגנב רגיל שהממון בא לידו באיסור, גם הוא משלם כפל, הוא משלם כפל אפילו בלי שבוע, עצם זה שתפסו אותו שהוא גנב הוא משלם כפל. מה לגבי אם הפיקדון היה שור או שה, והשומר לא רק גנב, אלא טבח או מכר, וכעת הוא טוען טענת גנב, הוא גם משלם תשלומי 4 ו-5? אז מדייק את הגמרא, נראה שכן, כי אם הוא לא היה משלם תשלומי 4 ו-5, אז יש לנו עוד דבר שמרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי 4 ו-5. כי אילו מידת, אם היינו אומרים שטוען טענת גנב לא משלם תשלומי 4 ו-5, אז היה צריך לכתוב אילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב, בין בטוען טענת גנב, שגם הוא משלם כפל כמו שאמרנו, ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בגנב בלבד, היינו צריכים לכתוב. וזה לא כתוב, לא קטן, אז לפי הלשון הראשון, יש כאן הוכחה ברורה שגם תשלומי 4 ו-5 משלם טוען טענת גנב. וזה מסייע לי לרבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא בשם, הוא אומר את הדברים בשם רבי יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל כמו שאנחנו יודעים, אבל לא, יותר מזה, וזה החידוש, שאם הוא גנב שור עושה והוא טבח או מחר, משלם תשלומי 4 ו-5. ולפי הלשון השני, איקד אמרי, שדוחים את הראיה. לימה מסייע לי לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל, וגם אם הוא טבח או מחר משלם תשלומי 4 ו-5, כי אתה רואה שתשלומי 4 ו-5 לא מחלקים בין גנב לבין טוען טענת גנב, אבל הגמרא דוחה את זה. כי מה אתה רוצה לטעון? שזה שהמשנה מביאה רק דבר אחד שכפל יותר מ4 ו-5, לעניין באיזה דברים זה נוהג, לא רק בשור ושה, היה אפשר לכתוב גם שכפל נוהג גם בטוען טענת גנב ו4 ו-5 לא? אז מה, אתה רוצה להוכיח שמזה שזה לא כתוב, ההוכחה שזה לא נכון? לא חייב להיות. מי קטן אין בין, אין שום הבדל בין כפל לתשלומי 4 ו-5, אלא רק זה, במה זה נוהג, שכפל נוהג כמעט בכל דבר ו4 ו-5 נוהג רק בשור ושה? זה לא כתוב. מרובה קטני, יש דבר שכפל מרובה מ4 ו-5. יכול להיות שהתנא שנה מקרה אחד והוא שיער מקרים אחרים. אולי אחד מהמקרים זה לעניין טוען טענת גנב שכפל הוא ישלם ו4 ו-5 לא, אז אין ראיה מהמשנה. זה לגבי מה יותר כפל מארבעה וחמישה, ועם זה סיימנו. כעת אנחנו פותחים את המקור לתשלומי כפל, בגנב, בטוען טענת גנב. מניין המקור שזה נוהג כמעט בכל דבר? הרי בפשטות הפסוק מדבר גם בתשלומי כפל על דברים מסוימים. הפסוק אומר, אם אתה מדבר על הפסוק שאנחנו מדברים לפי הטענה שאומר שהפסוק של שומר מדבר גם על גנב, אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב, כמו שנראה את הוויכוח בין הברייתות בדף סמר ג' עמוד ב' וכמו שכבר הזכרנו, אז הפסוק פה מדבר על שור, חמור, שא, שלמה. מי אמר שזה נוהג בכל דבר? מי אמר שתשלומי כפל נוהגים בכל דבר כמעט? שהמשנה אומרת שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים וכו', מנען המילי. מביאה הגמרא ברייתא, דתנו רבנן. והגמרא מעמידה בסוף שמזה שכתוב על כל, המילה כל, טוב, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבידה, כתוב לשון כל, זה ריבוי. זה מרבה כל דבר. לא רק הדברים שברשימה, שור, חמור, שא או שלמה. זה המסקנה של הגמרא. אבל לפני כן הגמרא מנסה ללמוד את זה בצורה של אחד משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהם, כלל ופרט וכלל. כשהתורה כותבת לשון כוללת, כל דבר. אחר כך היא מפרטת פרטים מסוימים, זה בא ללמד אותך שלא באמת מתכוונים לכל דבר, אבל אחר כך זה שוב פעם כלל, אז זה אומר, הכל, מה שדומה לפרטים שהזכרנו. זאת אומרת, בעצם יש כאן לשון כוללת, ומביאים דוגמאות כדי ללמד אותנו מה כולל, מה כולל הלשון הכוללת הזאת, איזה דברים זה כולל. וכמו שאמרנו, הפסוק אומר על כל דבר פשע, שזה לשון כוללת, כלל, אחר כך כתוב על שור, על חמור, על שא, על שלמה, שזה לשון מפורטת יותר, פרט, ואחר כך שוב פעם יש כלל, על כל אבידה, חזר וכלל, והמידה של כלל ופרט וכלל מלמדת, שאי אתה דן, אלא כאין הפרט, הכלל כולל ומוסיף דברים שדומים לפרטים שהזכרנו. מה הפרטים המפורשים? דבר המטלטל וגופו ממון. כל הרשימה שהזכרנו הם מטלטלים. כל הרשימה שהזכרנו הם עצמם יש להם ערך ממוני. תרבה אף כל דבר המטלטל וגופו ממון מתחייבים בתשלומי כפל. מה זה ממעט? יצאו דברים שהם לא מטלטלים. קרקעות שאינם מטלטלים, אדם משיג למשל גבול רעהו, היה לו גבול בינו לבין השדה של חברו, והוא, שהשם ישמרנו, הזיז את הגדר קצת יותר לכיוון השני, לכיוון של חברו, פנימה לחצר חברו, והגדיל לעצמו את החצר על חשבון החצר של חברו. הוא גנב קרקעות. הוא לא ישלם תשלומי כפל, כי זה לא כן הפרט. הפרטים הם דברים המטלטלים, והתורה ממעטת את קרקעות שאינם מטלטלים, וכן יצאו עבדים כנעניים שבתורה כתוב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, את אותם עבדים כנעניים שהם הוקשו לרשת אחוזה, הוקשו לאחוזה, הוקשו לקרקעות. מכיוון שהתורה עושה היקש בין עבדים כנעניים לבין קרקעות, אז דין עבדים כנעניים כמו קרקעות שגם עליהם אין תשלומי כפל. מי שגנב עבד כנעני לא משלם תשלומי כפל. זה דברים שלא דומים למטלטלים. יצאו גם שטרות, שאף על פי שהם מטלטלים, אבל אין גופן ממון. הם עצמם לא שווים ממון, אלא גורמים לגבות ממון. יש לי שטר שאתה חייב לי כסף, אז אתה תשלם. זה דבר שגורם לממון, אבל זה לא ממון, זה לא גופו ממון. אז אם אדם גנב כזה שטר, הוא לא ישלם תשלומי כפל. יש עוד דבר שיוצא מהכלל הזה, הקדש. אין חייבים כפל על הקדש, כי כתוב ראהו. הפסוק אומר, ישלם שניים לרעהו. משמע לא להקדש. רעהו כתיב. אז זה בעצם הכלל ופרט וכלל שבא ללמד הכל חוץ משלושה דברים, ודבר רביעי שלומדים מרעהו, נפלא. אבל המהירות שקבענו שהמשותף היחיד בין כל הפרטים זה שזה דבר המטלטל וגופו ממון, זה לא כל כך מדויק, כי המשותף בין כל הפרטים שהתורה מפרטת הוא הרבה יותר מצומצם. אז אם כן נאמר, מה הפרט מפורש? זה בהמות. חוץ מסלמה שנדבר עליה בהמשך, שדורשים כאן כל אחד מהפרטים ככלל ופרט וכלל בפני עצמו. על שור, כמו שתוספות מדייקים, על חמור, על שה, כל אחד מהפרטים כאן, זה כאילו עושים אותו כמו כלל ופרט וכלל בפני עצמו, שהוא מרבה דברים שדומים לו. אז אם כן, כשמדברים על בעלי חיים, אנחנו מדברים כאן על בעלי חיים כאלה שהם כולם, יש להם משותף שהם בהימות. שור, חמור, שה, בהמה שמתה, בלי שחיטה כשרה, נקראת נבלה. והתורה קובעת שהיא מתמה בתומעת נבלה. תומעת נבלה, גם אם נוגעים בנבלה, גם אם נושאים אותה, למשל, היה שוחט שהסכין שלו היה פגום, הוא שחט שור, השור הזה הפך להיות נבלה כי השחיטה לא הייתה כשרה, ואדם נכנס לחנות, קנה בשר, הוא מחזיק את זה בשקית, הוא אפילו לא נגע בזה. הוא נטמע במסע בזמן שנוהג דיני טומאה וטהרה, שנזהרים ונטהרים מהטומאות וטהרות האלה, בעזרת השם בקרוב, כשבנה בית המקדש. אז הדבר הזה מטמא, אפילו שהוא לא נגע בבשר הזה של הנבלה. זה דווקא בבהמה, ברשימה שמוזכרים כאן של הבעלי חיים. ואולי נאמר דווקא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע יהיה חייב כפל, שזה כולל גם חיות ושאר הבהמות, אבל עופות, כל העופות שמתו בלי שחיטה כשרה והם נבלה, לא מתמים אם נוגעים בהם או נושאים אותם. זה כולל את כל סוגי העופות. אם כן, אחד שגנב למשל מלול של תרנגולים, אולי נאמר שהוא לא יהיה חייב תשלומי כפל? ואם תשאל ממה ציטה אמרת אחי, וכי אתה יכול לומר שכל הפרטים כאן הם דברים שנבלתם מטמא במגע או במסע, והרי סלמה, בגד כתיב, בגד לא שייך לומר בו בכלל נבלה, ודאי לא מטמא במגע או במסע, ומבאר את הגמרא שזה לא שאלה, אמרי, ענן, אנחנו מדברים על הפרטים בבעלי חיים כאמרינן, הרשימה של הבעלי חיים כאן בפסוק, אימה, ונאמר בבעלי חיים, דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע אין יהיו חייבים כפל, ודבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמסע לא יהיו חייבים עליו כפל, ולא נלמד מסלמה שהיא אינה בעלי חיים לרבות עופות. דהרי כל אחד ואחד מהפרטים כאן, כלל ופרט בפני עצמו באפי נפשי דורשים אותו דרשינן לי. שור דורשים כלל ופרט וכלל, שה וכלל ופרט וכלל, וכן כל אחד מהם. אז שור, חמור ושה הם דברים שבהמות, שכשהם מתים בלי שחיטה כשרה הם נבלה ומתמים במגע ובמסע, ואולי רק אם אדם גונב דברים שמתמים במגע ובמסע, דיינו בהמות וחיות, הוא יהיה חייב כפל, אבל אם הוא גונב עופות לא יהיה חייב תשלומי כפל. מנסה הגמרא לתרץ, אם כן, שהתורה באה לרבות רק בהמות וחיות שמטמאים טומאת נבלה במגע ובמסע, נכתוב, שהתורה תכתוב, נכתוב רחמנה, חד פרטה, התורה תכתוב רק את אחד מהבהמות, או שור, או חמור, או שה. וזה היה מספיק בשביל ללמוד כלל ופרט וכלל, לרבות מה שדומה לפרט הזה, כל דבר שמטמא במגע נבלתו מטמא במגע או במסע. למה התורה הייתה צריכה לכתוב גם שור, גם שה וגם חמור, ולרבות גם שאר בעלי חיים שאין נבלתם מטמא במגע ובמסע, דיינו עופות? שואלת הגמרא, היי נכתוב רחמנה, איזה בהמה תכתוב לרבות את השאר? אם כתב רחמנה רק שור, הווה אמינא, זה הדבר היחיד שמצאת בו, שאם הוא מת בלי שחיטה כשרה, הבשר מטמא במגע ובמסע? הווה אמינא, הייתי אומר, כשאני רואה שור, אני רואה קורבן, אז הייתי מרבה דבר שקרב לגבי מזבח. כל הסוגי דברים שאפשר להקריב אותם קורבן, אין, באמת חייבים עליהם כפל. אבל בעלי חיים שאינם קריבים לגבי המזבח, לא היו חייבים עליהם כפל, והיינו מרבים שה, כבש, כבש גם אפשר להקריב, מקריבים כל יום, קורבן תמיד, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעיים, ועוד הרבה קורבנות שמקריבים עם כבש. הייתי אומר, טוב, באמת כבש לא היו צריכים לכתוב. אבל לא הייתי יודע חמור, לכן היו צריכים לכתוב חמור, כדי לרבות גם בעלי חיים שאינם קרבים לגבי המזבח. ואם כתב רחמנה חמור, אם התורה הייתה כותבת רק הפרט היחיד שחייבים הכפל בבעלי חיים חמור, אז הייתי אומר, זה הדבר היחיד שיש לך להגיד על חמור, שנבלתו מטמא במגע ובמסע? כשאני רואה חמור, אני רואה את הקדושה שבו. איזה קדושה יש בחמור? פטר חמור, ולד ראשון שנולד לאמו, קדוש בקדושת בכורה, צריך או לפדות אותו בסה, שנותנים לכהן, או לערוף את ראשו, כי הוא נשאר בקדושתו. אז הייתי אומר, אבא אמינה, רק בהמות שהם קדושים בקדושת בכורה, אין, חייבים עליהם כפל, כמו חמור. דיינו, שאר הבהמות הטהורות. אבל מה שאינו קדוש בבכורה, לא נרבה. למשל, חיות, אפילו טהורות, צבי, אייל, אין בהם קדושת בכור. לכן התורה כתבה, שור, גם שור וגם חמור. זאת אומרת, היה אפשר ללמוד כלל ופרט וכלל מחמור לבד, ומרבים רק דברים שקדושים בקדושת בכור. אז היינו גם מרבים שור. אז למה התורה בכל זאת כתבה שור? זה מיותר. המילה שור באה לרבות גם מה שלא קדוש בבכורה. אם הוא בעל חי, ונבלתו מטמא במגע או במסע. אבל עדיין מניין נרבה גם עופות. אמרי, תרצו, הרי כתוב עוד פרט. אם כן, שמרבים רק דבר שנבלתו מטמא במגע או במסע וממעטים עופות, נכתוב רחמנה שהתורה תכתוב רק שור וחמור. מחמור נלמד כלל ופרט וכלל שמרבה מה שקדוש בבכורה, ומשור שהוא גם קדוש בבכורה, שהוא מיותר, נרבה כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, דיינו כל הבהמות והחיות, ואם כן, זה גם מתרבה מהם, אז למה צריכים לכתוב אותו? למה לי? הוא מיותר. שמע מנעה, זה בא ללמד, לרבות עופות, לעיתויי עופות, שגם עליהם חייבים תשלומי כפל. שואלת הגמרא, גם אחרי שאתה מרבה עופות, הם מתחלקים לשניים, לא כל העופות הם שווים. יש עופות טהורים, ויש עופות שאינם טהורים. אז אולי אני ארבה באמת עופות מהמילה המיותרת, שה, אבל איזה עופות? אלה שדומים לשה. ששה הוא טהור, זה דבר אחד, אבל יש עוד נקודה שכמו שאמרנו, אם הוא מת לא בשחיטה כשרה, הבשר שלו מטמא, נבלתו מטמא, במגע ובמסע. אז נכון, עוף טהור, הבשר שלו, גם אם העוף הזה לא נשחט על ידי שחיטה כשרה, כמו למשל, שוחט ששחט תרנגול, ואחרי זה הוא שם לב שהסכין שלו הייתה פגומה והשחיטה לא הייתה כשרה. אז אם עכשיו יש לו פה מה שנקרא ליין, יש לו מסלול שלם של תרנגולים שהם נבלות. אז הם באים עכשיו להוריד אותם מהמדפים ואומרים לאנשים, רבותיי, אתם נגעתם כשסידרתם את העופות בתוך המקרר, או שאנשים לקחו את זה וקנו עופות וכל זה, הם בעצם נגעו בנבלת עוף טהור. אז מה תגיד, שהם נטמאים? התשובה היא לא. לא. נבלת עוף טהור, יש חידוש גדול. היא לא מטמאה אם נוגעים בה, או נושאים אותה, סוחבים אותה, לא. אבל כן מטמאה, אם באדם בישל מהעוף למשל, הוא לא ידע שזה נבלה, ואכל, זה מטמא בבית הבליעה. כשהוא בא לבלוע, הוא נטמא. עופות, נבלת עוף טהור מטמאה בבית הבליעה. אז בעופות טהורים יש דבר דומה לסה, כמו שנבלתו של סה מטמאה, נבלת עוף טהור גם כן מטמאה, אמנם רק בבית הבליעה. אז אם כן נאמר שזה רק בא לרבות, ואם עלי העיתוי רק עופות טהורים שהם דומיה, דומים לסה, דסה שיש בהם קצת טומאה לנבלתם, דמטמא בגדים, לא רק הוא, אלא גם הוא נטמא ומטמא גם את הבגדים שעליו, כשהבשר של נבלת עוף נמצא בבית הבליעה שלו. אבל עופות טמאים, בשר של נשר, לא שמישהו הולך לאכול מזה, אבל דלת בהו טומאה. גם אם הנשר מת, או שאר עופות טמאים, וגם אם חלילה בן אדם נכשל ואכל מנבלת עוף הטמא הזה, זה לא מטמא אותו. אמנם הוא צריך כפרה שהוא אכל נבלות, לא אכל נבלות, זה לא נקרא נבלה, או שזה כן נקרא נבלה, אבל זה יותר גרוע מנבלה, זה נקרא מאכלות אסורות. הוא אכל עוף טמא, אבל זה לא מטמא בגדים בבית הבליעה. הוא לא נטמא והבגדים שלו לא נטמאים כשזה נכנס לו בבית הבליעה. נבלת עוף טמא לא מטמא. אז אולי נאמר שאת זה לא נרבה. אם אדם הלך וגנב מאיזה שמורת טבע נשר, הוא לא יצטרך לשלם תשלומי כפל. אבל אנחנו יודעים שכל הבעלי חיים מתרבים, אפילו גם דבר שהוא אינו בעל חיים מתרבה, שמשלמים עם תשלומי כפל. מניין לומדים את זה? לכן אומרת הגמרא את המסקנה. לא לומדים כלל ופרט וכלל בשביל לרבות שתשלומי כפל נוהגים בכל דבר, בין שיש ברוח חיים, בין שאין ברוח חיים, כמעט, חוץ מהדברים שמיעטנו, קרקעות, עבדים, שטרות והקדש. לא לומדים את זה מכלל ופרט וכלל. מאיפה לומדים את זה? מריבוי. על כל דבר פשע. ריבוי ההוא זה ריבוי, זה מרבה את הכל. דורשים את זה בדרשה של ריבוי, לא בכלל ופרט וכלל. כשכתוב כל, או כאן שכתוב כל לפי התירוץ השני שמיד נראה, זה ריבוי. וזה מרבה כל דבר, חוץ מהדברים שממעטים, מהפרטים שכתובים כאן שנראה בהמשך. הגמרא עדיין מנסה להקשות, מה? בכל אחד כתב כל ריבוי, או מאיפה אתה לוקח את זה שכל פעם כשכתוב בתורה לשון כל, זה ריבוי ולא כלל ופרט וכלל? והרי, כשאדם יש לו יבול בשדה, צריך להפריש תרומות ומעשרות, זה לא שישר הולך לוקח מתחיל לאכול. צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז נותן את כל התרומות ומעשרות, לא נאריך בזה, אחד מהמעשרות זה מעשר שני, שמפריש וצריך לאכול, להעלות את זה ולאכול את זה דווקא בירושלים. אבל אם האדם גר רחוק מירושלים, השדה שלו נמצאת רחוק מירושלים, ויש לו הרבה פירות של מעשר שני, והתורה אומרת, אם קשה לך לשאת את הכל לירושלים, אתה יכול לבדות את זה על כסף. ואת הכסף הזה תעלה לירושלים ותקנה עם זה אוכל. ובמה נתת את הכסף? אומרת התורה, בכל אשר תאווה נפשך. וזה כלל. אחר כך יש פרטים. בבקר, אתה יכול לעשות שם סעודות מבשר בקר, ובצון, וביין, ובשיחר. מה אני אגיד לך? בכל אשר תאווה נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך. והעיקר, ושמחת, אתה וביתך. כך אומרת התורה לעניין מעשר שני. כתוב שם הלשון כל. כמו שהזכרנו בהתחלה, בכל אשר תאווה נפשך. ואגבי מעשר שני דכתיב כל, וכדרשין עלי בכלל ופרט וכלל. לא דורשים שזה מרבה שאתה יכול באמת לקנות כל דבר שם בירושלים ולאכול ולשתות. דתניה כתוב ברייתא על הפסוק הזה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. זה לא הכל עדיין, זה לשון כוללת, נכון. זה כלל. ואחרי זה יש פרטים. בבקר ובצון וביין ובשיחר, זה פרטים, אנחנו צריכים לראות באמת מה משותף בפרטים האלה ומה זה בא לרבות. אחר כך שוב פעם לשון כוללת, אל תחשוב שרק הפרטים האלה, אלא באמת הבאתי לך רק דוגמאות, האמת בכל אשר תשאלך נפשך, זה חזר וכלל, ויש כאן דרשה של כלל ופרט וכלל, וזה מרבה, יהיה את הדן לרבות, אלא כן הפרט. מה באמת יש משותף בכל הפרטים כאן? מה הוא מפורש? כל הדברים כאן זה פרי מדבר אחר, פרי מפרי, למשל. הבהמות נולדו מבהמות אחרים. הפירות גדלו על העץ. פרי מגרעין שגדל עץ. אז הכל כאן זה פרי מפרי, וגם הכל כאן זה גידולי קרקע, מעניין מאוד. קודם כל, באמת הפירות, יין שאיחר, ממש גידולי קרקע, אבל גם בקר וצון מוגדרים כגידולי קרקע, כי הם גדלים וניזונים מן הקרקע. אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגדולי קרקע, אפשר לקנות בכסף מעשר שני. מה לא פרי מפרי? מים. אתה לא יכול לקנות מים. לא, אבל זה מים צלולים, אתה לא מבין. הם לוקחים את זה ממעיינות מיוחדים. לא, אתה לא קונה מים מכסף מעשר שני. וגם לא מלח. אבל זה מלח, משהו מיוחד. אין דבר כזה, מלח לא קונים מכסף מעשר שני, ולא סוגי פטריות. כמהין ופטריות, הם גדלים מהאוויר, הם לא גדלים אחד מפרי מפרי. ומה ממעטים, דבר שהוא לא גדל מהקרקע? דגים. אתה לא יכול לקנות דגים. אמנם סעודה חסרה, תצטרך להשלים את זה אולי ממימון אחר, אבל כן, דגים אי אפשר לקנות מכסף של מעשר שני. אבל בכל אופן, אף על פי, שכתוב כאן לשון בכל, בכל אשר תאווה ונפשך, אני מצאתי כאן את המילה כל, ובכל זאת לא דורשים את זה בתור ריבוי שזה מרבה כל דבר. אז הגמרא מתרצת שני תירוצים. תירוץ ראשון, יש הבדל, אמרי, יש הבדל אם כתוב בכל, שזה מיעוט, לא ממש כל, אלא בין הדברים שבכל, שזה לשון של כלל, ודורשים את זה כלל ופרט וכלל, אבל כשכתוב ממש כל, זה לשון יותר ריבויה, זה לשון יותר שמרבה. והיא בהתאם, גם אם תרצה לומר שאין הבדל אם המילה היא בכל או המילה היא כל, וגם כל כלל ההוא, מי הוא? בכל זאת, כל דהכה כאן, שכתוב כל, לעניין תשלומי כפל, זה ודאי מרבה כל דבר כמעט, חוץ ממה שמעטים מהמיעוטים, מהפרטים שכתובים שם. ריבוי ההוא, למה? מה ההוכחה? כי אם אתה רוצה לדרוש את זה כלל ופרט וכלל מכדי, הרי כבר כתיב מעיקר, הרי כל הנושא של כפל כאן, כבר אמרנו בהתחלה, מדבר על הפסוק של אותו אחד שקיבל עליו לשמור, פיקדון, ו... בהתחלה הכל התנהל ממש בצורה אפילו חסד, איש של חסד היה השומר הזה, ממש קיבל על עצמו, לא רצה אפילו לקבל תשלום. אז התורה שמה אומרת, כי ייתן איש של רעהו כסף. זה פרט, קודם כל כי ייתן איש של רעהו, זה מה הוא ייתן כל דבר, כסף או כלים, זה כבר פרט. אחר כך, לשמור, אדר וכלל. ואז בהמשך כתוב שם שדברים לא טובים קרו, אז הוא טוען, או שזה באמת היה, וגונב מבית האיש, נגנב. אז אם ימצא הגנב עצמו, אז כמובן הוא ישלם כפל. ואם לא ימצא שבאמת היה פה מישהו שגנב, אלא הוא בעצמו הגנב, ואז אומרת התורה שמשביעים אותו, אז בעצם כאן יש כלל ופרט וכלל לעניין מה משביעים אותו. על איזה דברים, כתוב כאן כסף או כלים. ואחר כך כתוב לגבי התשלום, אם בסוף נמצא שהוא נשבע לשקר, על כל דבר פשע, הפסוק שהזכרנו, שזה רצית להגיד שזה ריבוי, ואז יש את המיעוטים, על שור, על חמור, על סל, סלמה, אז יש את הלשון כוללת, על כל הוידה, ישלם שניים לרעהו, פסוק הבא. אז אם כן, בעצם, הפרשה הזאת של שומר, שמישהו גנב וצריך לשלם כפל, או שהוא בעצמו גנב והוא טוען טענת גנב ומשלם כפל. יש כאן פעמיים כלל ופרט וכלל בעצם, גם בזמן ההפקדה ושבועת השומרים, וגם בזמן מציאת הגנב ותשלומי הכפל. אז נשאלת השאלה, למה באמת עושים כאן פעמיים כלל ופרט וכלל? ישאל כדעתך, אם יעלה בדעתך, היי, הפסוק של על כל דבר פשע נמי לכלל ופרט ודעתה, גם דורשים אותו כלל ופרט וכלל, תעשה כאן את כל הפרטים ביחד. נכתוב רחמנה, לאן אי פרטי, כתוב את הפרטים שכתובים כאן בעל כל דבר פשע, על שור, על חמור, על סל, על סלמה, כתוב אותם לגבי הכלל ופרט וכלל הראשון, לגבי איך כלל ופרט, לעניין, כי ייתן איש אל רעהו, תכתוב, כסף או כלים, שור, חמור, שה, שלמה, תוסיף אותם שם את כולם, ואז תעשה כלל פרט וכלל אחד גדול מהכל. והיינו דורשים, כל אחד מהם, היינו עושים מהכל, דיינו, היינו עושים על כל אחד מהם כלל פרט וכלל בפני עצמו. וזה גם היה מלמד אותנו לעניין כפל, כי הרי כמו שאמרנו, כתוב שם גם שבועת השומרים וגם כפל באותה פרשה. למה צריך עכשיו עוד פעם כלל? אתה רוצה כלל ופרט וכלל, הרי כבר סיכמנו שהכלל ופרט וכלל כאן עושים כל אחד מהם בפני עצמו. אני תוסף מוסיף כי כתוב על שור, על חמור. הייתי כותב, קטן איש אל רעהו, תכתוב שם גם כן לשון שהיא גורמת שכל אחד מהפרטים יהיה כלל ופרט וכלל בפני עצמו, ותעשה את זה הכל ביחד. אז בעצם הלשון הכוללת שכתובה פעם נוספת היא מיותרת, כי בשביל מה צריכים לכתוב עוד פעם כלל? תעשה את כל הפרטים בין שני כללים, ותעשה כלל ופרט וכלל, כל אחד מבפני עצמו, על כל דבר פשע, למה לי? שמאמינה, הכל כאן, ריבוי ההוא, זה בא לרבות כל דבר חוץ מהמיעוטים שממעטים מהפרטים שהתורה מפרטת. מה הם באמת המיעוטים? אשתא כעדא אמרת, שאתה אומר שמה שכתוב כאן כל לעניין כפל זה ריבוי, ריבויה. אז הכלל בריבוי, שדורשים פסוק בדרך של ריבוי, מיעוט וריבוי מה שנקרא, אז מרבים הכל, הכל ממש, אבל בכל זאת יש כאן פרטים. יש כאן פרטים, שמה התורה כתבה אותם. הם באים למעט משהו. כל אני פרטי, למה? אותם הפרטים, מה הם באמת באים למעט? אז מה שכתוב שור, חמור, שה, תבחר אחד מהם, לא משנה, זה בא למיעוטי שאין תשלומי כפל על קרקע, כמו שאמרנו, גם כשרצינו לדרוש את זה בכלל ופרט וכלל. ואחד מהם בא למיעוטי עבדים, כנ"ל, ואחד מהם בא למיעוטי שטרות. מה שהתורה כתבה, סלמה, לפי רש"י, זה דבר שיש בו סימן בדרך כלל. זה בא למיעוטי חידוש גדול, רש"י מחדש, שאין תשלומי כפל, על דבר שאינו מסוים, על אם אדם גנב חפץ בלי סימן, לא משלם תשלומי כפל. והמילים על כל אבידה באים לכדבריו של רבי חייא בר אבא שאמר בשם רבי יוחנן. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. אחד הולך בדרך והוא מוצא מציע. יש סימנים. המעבד יכול לומר סימנים, להוכיח שזה העבידה שלו. מצווה התורה, לא תוכל להתעלם. המוצא לוקח את העבידה הביתה, שומר עליה ומכריז. עבידה מצאתי, מי שיכול לתת סימנים שזו העבידה שלו, יבוא ויקבל את העבידה על פי הסימנים. בינתיים, המוצא שומר את העבידה אצלו. יום אחד, פחז עליו יצרו, הוא היה דחוק לממון, הוא החליט לקחת את האבידה לעצמו. ומופיע המעבד, מביא סימנים, ונמצא שבאמת הוא המעבד, והאבידה היא שלו. עכשיו המוצא, שואל אותו המעבד, נו, אז זה הסימנים? כן, אז תביא לי את האבידה. אומר לו המוצא, האבידה נגנבה. מישהו בא וגנב את האבידה הזו. הוא טוען טענת גנב באבידה. בסוף נמצא, מה שבאמת היה המציאות, שהמוצא הוא זה עצמו שגנב את האבידה. משלם תשלומי כפל, וזה לומדים ממה שנאמר על כל אבידה אשר יאמר. יש משנה במסכת שבועות, תנן הטם. אחד אומר לחברו, נתן לו לשמור לו פיקדון. אתה רוצה תשלום? לא לוקח שכר, הוא שומר חינם. מגיע זמן הפריאה שהוא צריך לפרוע את הפיקדון. שואל אותו, היכן פיקדוני? אז השומר אומר לו, עבד, נאבד, וטוען טענת עבד. אומר המפקיד, בוא תשבע, משביעך אני, ואמר אמן, זאת אומרת הוא נשבע. ו... והעדים מעידים אותו שהשומר עצמו אכלו, אכל את הפיקדון. אז אנחנו לא אומרים שהוא משלם כפל, כמו טוען טענת גנב, כיוון שהוא טען טענת עבד, נעבד. מחדש את המשנה שהוא רק משלם את הקרן. עכשיו, יש כאן עוד תוספת שלא נוגע לענייננו, שאם הוא מודה על פי עצמו שהוא אכל את הפיקדון, אז הוא יצטרך להביא קורבן אשם גזלות, כי הוא הרי נשבע לשקר, והוא מודה שנשבע לשקר. הוא צריך להביא ביחד עם זה גם את תשלומי חומש, משלם קרן חומש ואשם. אבל אם הוא טוען טענת גניבה, כשהוא שאל אותו היכן פיקדוני ואמר לו נגנב, והוא נשבע, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, כאן הוא לא משלם רק קרן, אלא משלם תשלומי כפל. ומה שכבר אמרנו שזה לא נוגע לענייננו, אם הוא הודע מעצמו, שהוא משלם קרן וחומש ואשם. מה שנוגע אלינו, שטוען טענת עבד לא משלם כפל, וטוען טענת נגנב משלם כפל בשבועה. וצריך מקורות מהפסוקים לשלושת הדברים האלה. קטנה מיה, בטוען טענת גנב דה משלם תשלומי כפל. אבל בטוען טענת עבד לא משלם תשלומי כפל. ואפילו טוען טענת גנב, בשבועה הוא דה משלם תשלומי כפל, אבל שלא בשבועה אינו משלם תשלומי כפל. מנין, מילי, מנין לומדים את השלושה דברים האלה. טוען טענת עבד לא משלם כפל, נגנב משלם, דווקא אם הוא נשבע לשקר. מנין לומדים את שלושת הדברים האלה. וכדי להביא מקור לדברים האלה, מביאה הגמרא שתי ברייתות שיש ביניהם ויכוח גדול. הוויכוח שלהם מפורש בסוף דף סמך ג' סמך ד', שהנידון הוא לעניין מודה בכנס. ואחר כך באו עדים. למשל, מישהו גנב, הוא יצטרך לשלם כפל כשיתפסו אותו. הוא בא והוא הודע שהוא גנב. הוא אומר, גנבתי. אז הוא לא יצטרך שלהם, לא יצטרך שלהם כפל, כי הוא מודה בכנס. אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים, דורשים דווקא מדיינים שמכונים אלוקים, ירשיעו אותו, הוא משלם כפל, אבל אם הוא מודה בכנס, פטור. עכשיו, אם אחר כך באו עדים ומעידים, נמצא שגם אם הוא לא היה מודה, היינו יודעים שהוא הגנב. אז יש ויכוח. אנחנו מכירים את הוויכוח הזה בין רב לבין שמואל, אם אני זוכר טוב זה בדף עין דלת, אבל האמת שזה גם הוויכוח כאן בין שתי הברייתות, ככה מפרשת הגמרא בסוף דף סמך דלת. הברייתא שלנו, מה שמביאה הגמרא כאן דתנו רבנן, היא סוברת שמודה בכנס, אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה חייב כפל. זה המציאות. ונראה מיד מה המשמעות של זה לפי דעתו. אבל, אם כן, הוא סובר שדבר ראשון צריך לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. גנב משלם כפל, נכון? כן. מנין יודעים את זה? מנין יודעים שגנב חייב לשלם תשלומי כפל? מה פוש? כתוב שניים, ישלם שניים. לא דיברנו פה עד עכשיו על חורה על גנב. דיברנו פה עד עכשיו כל הזמן על שומר שטוען טענת גנב. הוא בעצמו גנב, אבל סתם אדם שגנב חפץ. במחתרת ימצא הגנב. אדם גנב חפץ. תפסו אותו שהוא משלם כפל. מנין יודעים את זה? אז הבאנו עד עכשיו את הדרשה של הברייתא השנייה. שהיא סוברת חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, זה הקוד שהגמרא קוראת לזה. דיינו, שהפסוק שהזכרנו, שמדבר על שומר, כי ייתן איש אל רעהו, מפקיד אצלו, אצל השומר, כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש. בכל אופן כך טוען השומר. אם ימצא הגנב, אז אמרנו שזה הכוונה שמצאו את הגנב שבאמת גנב, נמצא שהשומר באמת אמר דברי אמת, אז הגנב ישלם שניים. וזה נקרא חד בגנב. פסוק אחד מדבר על הגנב, שאם ימצא הגנב ישלם שניים. ואם לא ימצא הגנב, אמרנו שזה מדבר על טוען טענת גנב. לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו הגנב, הוא נשבע לשקר, אז ישלם שניים לרעהו. מה שכתוב שם בהמשך. וזה מדבר על טוען טענת גנב. זאת אומרת שלומדים גונב, את הגונב בעצמו, מהפסוק שמדבר לעניין שומרים, שבפנים נכנס המושג הזה. אבל מניין יודעים על גנב עצמו? לפי הברייתא השנייה לומדים באמת מדין של שומר. אבל לפי הברייתא הזאת שאנחנו כעת הולכים לקרוא, גנב, מניין יודעים שהוא חייב כפל, כי זה כתוב מפורש בפסוק. כתוב שם לפני כן, לפני כל הפרשה של שומרים, אומרת התורה, ממצא תמצא בידו הגניבה, ישלם שניים, שניים ישלם. צריך לשלם כפל, גנב משלם כפל. ולכן, לפי התנא כאן של הברייתא, הפסוקים של שומר, מדברים רק על טוען טענת גנב. לתנו רבנן, אדם שהוא שומר, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, שלם שניים, מדברים כאן, בטוען טענת גנב. שהשומר טען שהפיקדון נגנב ממנו, בזה הכתוב מדבר, שאם ימצא שהוא עצמו הגנב, השומר עצמו גנב, ישלם שניים לבעלים. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק מדבר בטוען טענת גנב, או אינו אלא כמו שדרשנו עד עכשיו, וכמו שנראה בברייתא הבאה, שזה מדבר בגנב עצמו. שבאמת השומר טען טענת אמת, שגנבו ממנו ומצאו את הגנב, והגנב ישלם שניים. אומרת הברייתא, לא זה הפירוש, כי הרי כשהוא אומר בפסוק הבא, אם לא ימצא הגנב, ושם אנחנו אומרים שישלם שניים לזה שנשבע לשקר ונמצא שהוא בעצמו הגנב, וכמו שרב הדורש, שהכוונה היא אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו הגנב ישלם שניים, זה בטוען טענת גנב הכתוב מדבר. אז אם כן אתה מבין שגם במקרה הקודם בטוען טענת גונב הכתוב מדבר. זאת אומרת שיש כאן שני פסוקים שמדברים על טוען טענת גנב. וזה מלמד אותנו שמי שטוען טענת גנב חייב כפל. וזה שזה כתוב פעמיים, הגמרא בהמשך דורשת, שפעם אחת בא למעט שאם הוא טוען טענת עבד, הוא לא חייב כפל. טניה אידך, הברייתא השנייה, היא אומרת, הפסוק אם ימצא תמצא שנאמר בגנב עצמו, שהוא משלם כפל, הפסוק המפורש, מי שגנב חייב כפל, דורשים אותו למקרה של מודה בקנס, ואחר כך באו עדים, שהוא יהיה פטור. אם ימצא בעדים, תימצא בדיינים. אם העדים העידו שהוא גנב רק אז, הוא יהיה חייב. אבל אם הוא הודע, גם אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה פטור. אז אם כן, הפסוק בגונב ממש לא מדבר על גנב שמשלם כפל, אלא הוא מדבר שהוא בא למעט, מודה בכנס ואחר כך באו עדים שהוא יהיה פטור. אז מניין ידע שגנב חייב כפל? כמו שדרשנו עד עכשיו, מה שכתוב, כי ייתן איש אל רעהו פיקדון לשמור, והוא אומר שזה גונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, אז הגנב ישלם כפל, בגנב עצמו, כתוב מדבר. אתה אומר בגנב עצמו, או אינו אלא בטוען טענת גנב. אז התשובה היא, לא צריכים בשביל זה פסוק. כשהוא אומר, אם לא ימצא הגנב, הרי בטוען טענת גנב אמור, כמו שנראה מיד את הדרשה של רבא שהבאנו קודם. המאני מקיים הפסוק הקודם, אם ימצא הגנב, מדבר בגנב עצמו, על זה הכתוב מדבר. דכולי עלמא, מי את? בין הברייתא הקודמת ובין הברייתא הזאת, שניהם מסכימים שהפסוק השני של אם לא, של אם לא ימצא הגנב, ודאי בטוען טענת גנב כתיב. מהי משמע? איך משמעות של הפסוק על טוען טענת גנב? אז כמו שאמרנו, הדרשה היא הדרשה של רבא, שדורשים אם לא ימצא כמו שהוא אמר, השומר, אלא נמצא שהוא עצמו גנבו, אז, אומר הפסוק אחר כך, ישלם שניים. זה נראה כמו שלוקחים את הפסוק ומשנים אותו. אבל אומר, הגאון הקדוש, רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה, וזה מובא בספר מאיר עיני חכמים חלק ג' עמוד סמר ג', הוא כותב דבר פשוט סוד גדול שרואים שהפסוק באמת מכוון לשם. כשהתורה אומרת, אם לא ימצא הגנב וכתוב ישלם שניים, מדברים פה לא על הגנב שמשלם שניים, אלא אם לא ימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו גנבו. מדובר פה בטוען טענת גנב, שהטוען עצמו משלם שניים. איך רואים את זה? תראה רמז נפלא, שיש את זה רק בלשון הקודש. לשון הקודש יש מה שנקרא גימטריה, שא' למשל זה 1, ב' זה 2, וי' זה 10, ק' זה 100, כל אות יש לה ערך מספרי. ויותר מזה, יש גם את החלק הפנימי של האות. הרי א' זה גם אות וגם מילה. זה אות א', הראשונה מהאותיות, זה גם מילה. א', ל', פ', א'. כל האותיות שמבטאים את המילה הזאת, א'. יש את החלק החיצוני, שזה א', שאנחנו כותבים כשרוצים לכתוב את האות הזאת, ויש את החלק הפנימי, שזה ל', פ'. וכן בכל האותיות של א', ב', זה כך. עכשיו, התורה הרבה פעמים רוצה לומר לנו מה היא מתכוונת, ומה הפנימיות של מה שהיא מתכוונת, והיא מרמזת את זה באותיות הפנימיות של המילים. כשהתורה אומרת, יימצא הגנב. זאת אומרת שאנחנו אומרים, אם לא יימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו גנבו, אז כתוב את המילים, יימצא הגנב. אם יימצא הגנב, יימצא שהוא עצמו גנבו, והוא רק טוען טענת גנב, שים לב לדבר נפלא. הערך המספרי, הגימטריה של האותיות הפנימיות של המילים, יימצא הגנב. י' זה ו' ד', גימטריה 10. מם זה עוד מם, גימטריה 40. צדי זה ד' י', צדי, גימטריה 14. א' זה ל' פ', גימטריה 110, סך הכל 174. זה המילה יימצא, הפנימיות של המילה יימצא. הפנימיות של המילה הגנב, ה' זה א' א', זאת אומרת ה' א', המילה ה' כותבים ה' א', אז האות הפנימית זה א', ג' האותיות הפנימיות זה י' מ' ל', אז א' זה 1, י' מ' ל', יוצא ביחד גימטריה 80. נ' האותיות הפנימיות זה ו' נ', זה יוצא גימטריה 56. וב' זה י' ת', יוצא גימטריה 410, סך הכל 547. 547 ועוד 174 של המילה יימצא, יוצאים ביחד 721. זאת אומרת האותיות הפנימיות של המילים יימצא הגנב, 721, בדיוק כמו המילים בטוען טענת גנב, שזה גם יוצא גימטריה 721. זאת אומרת, הפנימיות של יימצא הגנב, דע לך, מרומז כאן בטוען טענת גנב, שהוא משלם כפל. פלאי פלאים. אז מה שרבא אומר, אם לא יימצא כמו שאמר, אלא שהוא בעצמו גנבו ישלם שניים, התורה מרמזת את זה, וחכמים רק גילו לנו את הרמז. נפלא. אז אם כן, יש לנו כאן, א', מנין יודעים שבטוען טענת גנב משלם כפל? ונשאל לנו מנהלן דבשבועה. מי אמר שרק אם הוא נשבע לשקר הוא משלם כפל? לומדים את זה מהברייתא דתניא. הפסוק אומר, אם לא יימצא הגנב, שמדבר על טוען טענת גנב, אז מה עושים? מה עושים? נתתי לך חפץ לשמור, לא רצית את השלום, בסדר, אז אתה שומר חינם. מה אתה טוען עכשיו שזה נגנב? אין בעיה. ונקרב בעל הבית אל האלוקים, בוא לבית הדין. אלוקים זה הכוונה דיינים. למה אני אבוא לבית הדין? לשבועה, מה זאת אומרת? אתה טוען שזה נגנב, שומר חינם פטור, אם זה נגנב ממנו בגניבה, אין בעיה, תשווה שלא פשעת, שזה באמת נגנב. מי אמר? אתה אומר לשבועה, אוי נועלה לדין, אולי הכוונה, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, הכוונה שהוא חייב בגניבה. מי אמר שהוא פטור בכלל בגניבה? בוא נפתח את כל הנושא. מי אמר ששומר חינם פטור בגניבה? כתוב כאן ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אל הדיינים, הכוונה אולי שישלם. זה נגנב, אין בעיה, תשלם, אתה קיבלת שמירה. אומרת, תגמר, אתה יודע מאיפה אני יודע? שהוא פטור בגניבה. לומדים את זה בגזרה שווה. נאמר בפרשה אחר כך, הרי הפרשה של שומר, הפרשה של שומרים בפרשת משפטים, כתוב קודם כל שומר חינם, אחר כך כתוב הפרשה של שומר שכר. אנחנו כל הזמן מדברים על שומר חינם, אבל למטה, נאמר למטה בפרשה הבאה, הסיפור של שומר שכן מקבל שכר על השמירה שלו. והוא לא רק חייב לא לפשוע בשמירה, אלא גם אם זה נגנב או נאבד, הוא חייב לשלם. ושם כתוב, שבועת השם, מדברים שם מפורש על שבועה, תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. זאת אומרת שהוא לא שלח יד והשתמש בפיקדון. צריך להישבע שלא שלחתי ביד, שזה אחד מהשבועות שומרים. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל אופן כתוב לשון שליחות יד, שם בשומר השכר. ואותו לשון נאמר גם של שליחות יד למעלה לגבי שומר חינם. ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אתה לא יודע מה זה, אבל כתוב מיד אחר כך, אם לא שלח ידו. המילים שלח ידו זה שליחות יד שמלמדים לגזרה שווה. מה להלן בשומר השכר? כתוב מפורש שהוא נקרב לשבועה, כתוב שם מפורש שבועת השם תהיה בין שניהם, אף כאן בשומר חינם, לשבועה. מה שכתוב שם, טוען טענת גנב משלם כפל, זה אם הוא נשבע לשקר. אז יש לנו אם כן גם דרשה לזה שטוען טענת גנב שהוא חייב כפל, זה רק בשבועה. מה שנשאר לנו כעת זה מי אמר שמי שטוען טענת עבד במשנה במסכת שבועות. ראינו שאם הוא טוען שנעבדה ממנו ובאו עדים, משלם רק קרן. למה לא כפל? מי אמר שבטוען טענת גניבה משלם כפל ובטוען טענת עבד לא משלם כפל? אז ביש למה לפי הברייתא השנייה, שזה המנדה אמר, שאומר שהפסוק אחד מדבר בגנב אם ימצא הגנב, והפסוק אחד מדבר בטוען טענת גנב אם לא ימצא הגנב, היינו דכתיבי טרי קראי. אז קודם כל מובן, למה יש פה שני פסוקים? למה כתוב גם אם ימצא הגנב ישלם שניים, וגם אם לא ימצא הגנב כתוב בהמשך בפסוק אחרי זה ישלם שניים? אלא לפי הברייתא הראשונה שהיא המנדה אמר, שסובר ששני הפסוקים תרוויו מדברים בטוען טענת גנב. בשביל מה צריכים שתי פסוקים? טרי קראי, למה לי? אמרי, אתה יודע למה? בדיוק בשביל ללמוד את הדבר הזה. שרק בטוען טענת גנב משלם כפל ולא בטוען טענת עבד. ופסוק אחד בא למיוטי טענת עבד. ואם כן נשאלת השאלה באמת לפי המנדה אמר, השני, הברייתא השנייה ש... פסוק אחד בא ללמד גנב, ופסוק אחד בא ללמד בטוען טענת גנב, זה לא מייתר, אם כן הפסוק השני לא מיותר, כי צריך אותו לגופו, אז מניין למיעוט את טענת עבד, מנעלי, אז זה מהאות אי המיותרת. כתוב הגנב, מספיק שיהיה כתוב גנב, הגנב בא ללמד, למעט טענת עבד. ואם תשאל, אם כן, לפי המנדה אמר, שסובר, תרוויו בטוען טענת גנב, דמיעט לי, שהוא כבר מיעט ממקום אחר טוען טענת עבד, שהוא לא משלם כפל. אז מה הוא ידרוש מהאות אי? גנב, הגנב, מי דריש בי? הוא אמר לך, האות היי הזאת, מבעי לי, צריך אותה לכדבריו של רבי חייא בר אבא, שאמר בשם רבי יוחנן. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, אנחנו יודעים שהוא משלם תשלומי כפל, אבל אני מחדש לך, שאם הוא טווח או מחר, אפילו שהוא רק טוען טענת גנב, ובסוף נמצא שהוא עצמו גנב, וטווח או מחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כמו שהבאנו את הדרשה הזאת גם, מיד בתחילת הגמרא, והיה בזה דיון האם המשנה באה לחדש שסוברים כמו שיטתו, לא כמו שיטתו, אבל בכל אופן זה מה שהוא לומד מהאות ה' שטוען טענת גנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. שאת הגמרא, אז אם כן לפי המנדה אמר שסובר שפסוק אחד מדבר בגנב ופסוק אחד בא ומדבר בטוען טענת גנב, דהי אותו היי של ההבדל בין גנב להגנב, אפקי הוא כבר דרש את זה למיוטי, ששומר לא משלם כפל בטוען טענת עבד, אז הדרשה של רבי חייא בר אבא שטוען טענת גנב משלם ארבעה וחמישה, מנעלי, מנעי אני לומד את זה, הרי אין שום פסוק מיותר ללמוד את זה, אמר לך, לומדים את זה מהיקי שההוא, כי הרי טוען טענת גנב וגנב עצמו, לפי דעתי, הם בעצם כתובים בשני פסוקים שסמוכים זה לזה. אם ימצא הגנב, מדבר בגנב עצמו. אם לא ימצא הגנב, מדבר בטוען טענת גנב. שני פסוקים אחד עד השני, זה הקש. הקש ההוא. ואם כן, כמו שגנב עצמו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אם הוא טווח או מחר, שור עושה, אז ככה גם טוען טענת גנב. ואם תשאל, יש פרחה. הם לא לגמרי דומים. התשובה היא שברגע שלומדים מקש, אין משיבינה לקשע. וכאן שואלת הגמרא את השאלה שהייתה אמורה להיות השאלה הראשונה בתחילת הפרק. ביש למה? זה מובן. לפי המן דאמר שאומר שהפסוק, אם ימצא הגנב, מצאנו מי שגנב מהשומר את הפיקדון, משלם שניים. והפסוק האחד, אם לא ימצא כמו שאמר השומר, אלא הוא עצמו גנב, מדבר בטוען טענת גנב, שפיר מובן מניין יודעים שמי שגנב חייב לשלם כפל. אלא לפי המנדה אמר שאומר שהפסוק כולו מדבר על השומר שטוען טענת גנב. תרוויו בטוען טענת גנב, גנב עצמו מניין ידע שמי שגנב חייב לשלם כפל. וכי תאמה אם תאמר נלמד את זה בקל וחומר, לייטי בקל וחומר מטוען טענת גנב, נלמד עם אחד שהממון הגיע אליו ביתר. הוא שומר, נתנו לו את זה כדי שישמור. בכל זאת, אם הוא אחר כך גנב והוא טען שמישהו אחר גנב, משלם כפל, אז גנב עצמו שהגיע אליו הממון באיסור, לא כל שכן שחייב לשלם כפל. אני אומר, אם נלמד מטוען טענת גנב, אז נגיד שהדין יהיה דיו לבא מן הדין, לזה שנלמד על ידי הקל וחומר, דיינו גנב עצמו, להיות חמור כמו הנידון שמלמד. ומי שמלמד אותו זה טוען טענת גנב. מה להלן, מתי הוא יהיה חייב כפל? במקרה שהוא נשבע, אומרים לו, מה עם הפיקדון? נגנב. בוא תשבע, נשבע. בסוף נמצא שהוא בעצמו הגנב. אז הוא משלם כפל, אבל אם שאלו אותו, איפה הפיקדון? נגנב. בסוף נמצא שהוא בעצמו הגנב בלי שבועה, הוא לא ישלם כפל. אז אולי נאמר גם לגבי גנב רגיל, אף כאן בשבועה שהוא יהיה חייב כפל רק אם הוא נשבע. זאת אומרת, הוא גנב, בלי קשר לשום שמירה ושום פיקדון, תפסו אותו, והוא הכחיש ונשבע שהוא לא גנב, ובסוף נמצא שהוא שיקר והוא כן גנב, אולי רק אז הוא יהיה חייב כפל. וזה אם נלמד בקל וחומר, כי נהיה חייבים ללמוד מהמלמד, שהוא על ידי שבועה גם מלמד, גם יהיה חייב להיות רק על ידי שבועה. והאמת היא שזה לא נכון, כי גנב עצמו, אפילו בלי שבועה, חייב כפל. תרץ את הגמרא, נפקא ליה, הוא ילמד את זה, שגנב חייב כפל, מהדרשה של תנא דבי חזקיה, שהוא דורש את זה מהפסוק, שנאמר לגבי גנב, שגנב בעצמו, כתוב שם, אם ימצא, תמצא בידו הגניבה, שניים ישלם. פסוק מפורש שמדבר על גנב שמשלם כפל. וכמו שאמרנו, אם תשאלנו, אז שמה בכלל צריכים את הפסוק שנאמר בשומרים, ללמד שגנב חייב כפל, אם יש לנו כזה פסוק מפורש, אז הגמרא מעמידה את זה בהמשך, שבאמת התנה של הברייתא השנייה, שלומד אחד בגנב ואחד בטוען טענת גנב, סובר שהפסוק אם ימצא תימצא, בא ללמד לעניין מודה בקנס ואחר כך באו עדים. לכן הפסוק הזה לא מיותר, הוא חייב לדרוש את זה מהפסוק של שומרים. אם כן נמצא, מניין יודעים שגנב משלם תשלומי כפל? מהפסוק המפורש שכתוב לעניין גנב. אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שניים ישלם, שזה הדרשה של תנא דבי חזקיה, שדורשים אותה בהרחבה בדף הבא, בדף סמך ד', נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. זה הדרשה שלומדים גנב עצמו. רק מה? יש את הדעה שסוברת, שמודה בקנס, ואחר כך באו עדים, פטור, והוא דורש את זה מהפסוק הזה, של אם ימצא תימצא, אם ימצא בעדים, רק אז תימצא בדיינים, אבל אם הוא עצמו הודה, אפילו אם אחר כך באו עדים הוא יהיה פטור, אז לכן הפסוק הזה לא יכול ללמד גנב שמשלם כפל. אז לומדים את זה מפסוק שנאמר לעניין שומרים. אם ימצא הגנב, לפי דעתו זה מלמד על הגנב עצמו שמשלם כפל. טוען טענת גנב, לומדים מההמשך שכתוב שם, אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו גנב, זה מדבר בטוען טענת גנב, שמשלם כפל. ומה ששאלנו על הברייתא מנלן שטוען טענת גנב, חייב כפל דווקא במקרה שנשבע לשקר, לומדים את זה בגדרה שווה, שליחות יד שנאמר בשומר שכר, שם כתוב מפורש זה שבועה, ככה גם שליחות יד של שומר חינם, זה דווקא בשבועה נאמר שם שאם לא ימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו גנב, אז ישלם תשלומי כפל. עד כאן דף סמך ג'.